ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, כפי שפורסם במודע, אני אדבר לפי הסדר ובסוף כמה דברים אמורים הרב דרי זצ"ל. והאמת שגם עצם התוכן של הדברים שאני מדבר, מן הסתם אני לא זוכר כרגע משהו מסוים שהוא דיבר על הנקודות האלה, הוא ודאי דיבר, לא מצאתי, אני לא זוכר, מסתם הושפענו כולנו ממנו. הוא הרי יצר סגנון חדש של שיח תורני שכולו קודש אבל גם כולו מדבר על האמבסדות, והתמהיל הזה היה חלק מהותי ומרכזי מדמותו ואישיותו. אז כך שאני חושב את הסגנון המיוחד הזה שהוא הקנה לעולם, מלבד התכנים הרבים והידיעות המדהימות, אז אנחנו בוודאי גם השארנו מזה, ורוחו הופפת על דיבורים מהסוג הזה. הראשון שהוריד לעולם, ובאמת הם היו מיודדים, הראשון שהוריד לעולם את הסגנון הזה, איך לדבר בלימוד, באגדה, במחשבה, ובאופן פרטי, לא באופן הציבורי, גם עם שביבים של חוכמה ותנ"ך והשכלה, זה היה רב רוטנר. ואחריו בא בסגנון מסוים יותר תורני רב שפירא. אבל מי שבאמת הבין היטב את הרב רוטנר יותר, אני חושב, מכולם, גם בצד של החוכמות הכלליות שהשתרבבו לשיח שלו, זה היה באמת הרב הדרי. והיה לנו הרבה פעמים דיבורים על מה הוא התכוון פה ומה הוא התכוון פה, והרב הדרי היה מסתם מהבודדים שיכל לעמוד על כל הגוונים והבני גוונים והנואנסים של הדברים. טוב, אבל נחזור לנושא. אנחנו נמצאים בחודש אייר, והערב, מחר, עוד עכשיו עוד מותר לומר, זאת לא בין השמשות, הערב זה ל"ג בעומר. ולג בעומר נופל על חודש אייר. חודש אייר הוא חודש מאוד מיוחד משתי בחינות. אני מתכוון עצם השם. קודם כל אייר, טוב, כל השמות של החודשים עלו מבבל, כך כותב הרמב"ן, שלמרות שיש מצוות עשה לומר חודש ראשון, חודש שני וכן הלאה, אבל מאז שעם ישראל שב מגלות בבל, אז הוא מזכיר את החודשים בשמות בבליים או פרסיים. אומר הרמב"ן שזה חלק מנבואת ירמיהו, נדמה שירמיהו אומר את זה, לא יאמר אותך השם אשר העלה אתכם ארץ מצרים, אלא חי השם אשר העלה אתכם ארצות צפון. זאת אומרת, במה אנחנו מזכירים את הגלות השנייה אחרי גלות מצרים, שהיא גלות בבל, ואת הגאולה מהגלות השנייה? בזה שאנחנו קוראים לחודשים בשמות האלה, הגם שלפי הרמב"ן זה מצוות עשה, כלומר חודש ראשון, חודש שני וכן הלאה. אז אייר זה שם בבלי שאני אפילו לא יודע בדיוק את פירושו. אבל מה שמאוד מעניין, שכבר בהלכה עמדו על ראשי תיבות הידועים, אני השם רופאך, אני השם רופאך. א' זה אני, י' י' זה השם רופאך. זה אגב במאמר מוסגר חידוש, שי' י' זה שם השם עוד אצל קדמונים, וזה כפי שנראה יש לזה קשר ישיר להלכה, עד כדי אפשרות של פסילת גט אם כותבים עם יהוד אחד. הדבר מובא, אני לא בדקתי, או בחלקת מחוקק או בבית שמואל באבן העזר בהלכות שמות גיטין, ששם יש פירוט איך כותבים שמות, איך כותבים חודשים, איך כותבים שנים. ובגיטין יותר מה שבכתובה זה ממש יכול להיות לעיכובה. נדמה לי שהוא אומר שאם אפשר זה לא פוסל בדיעבד, נדמה לי, אבל אם אפשר ראוי לכתוב גט חדש עם שני יהודים, כי זה צריך להתאים לראשי תיבות, אני השם רופא. אם זה נוגע עד כדי כך לשם החודש ולאיות של שם החודש, הלא דבר הוא. זאת אומרת, זה חודש שיש בו כוח, כנראה בעומק, לרפא ולגרום להגלדת צלקות ופצעים. זה מאחד. מאידך, יש לנו דבר מאוד מעניין גם כן אודות חודש אייר. זה החודש היחיד שיש לו באופן מודגש ובולט שם בעברית, חודש זיו. אמנם גם לתשרי קוראים ירח האיתנים, אבל אנחנו לא נגיד את זה באותה צורה אלא ככינוי, אבל לא שם ממש. גם לחודש חשמן יש שם עברי, חודש בול, אבל זה לא ברור בדיוק מה זה בול, יש אומרים זה מבול, יש אומרים זה דבר אחר, זה לא שם ברור. החודש שיש לו שם ברור, גם בעברית, בנביא, מלבד היותו חודש שני ומלבד היותו השם הבבלי פרסי אייר, זה כאמור אייר שנקרא חודש זיו. והביטוי הזה, חודש זיו, הוא ביטוי רב משמעותי. מה זה חודש זיו? חודש זיו, זיו זה אור, אבל זה לא אור בוהק, מסנבר, חזק, כמו אור של קיץ, אלא זה אור עדין, אור רקע בדרך כלל, אור שבא ונעלם, אור מרצד, אור של אביב. זה בעצם מציין את האקלים גם כן של אביב. אביב זה אור, הטבע פורח, הכל כבר מתבהר מהחשיכה של החורף, אבל עדיין זה לא אור מלא, זה אור יותר מתון, פחות בוהק, אור שמתחזק והולך עם הזמן כמובן, עד שמגיעים לקיץ. האור הזה, האור של זיו, הוא בעצם גם כן אור פנימי, אור שיש לו משמעות, זיו איכונים. מה זה זיו איכונים? זה האור הבוקע מתוך האיכון, זה סמל, זה דבר קדוש, זיו איכונים, על יוסף, בן זקונים הוא לא, שהיה זיו איכונים של אביו. רחלה הייתה יפת תואר ויפת מראה, אז כתוב יפת, אחד זה צורת הפרצוף, צורת הקלסטר באופן פיזי, והשני זה זיו הפנים, זיו הנשמה. יש כמה גרסאות כמדומני במדרש, רש"י מביא זיו הפנים אם אני לא טועה. מה זה זיו? זאת אומרת זה משהו פנימי שפורץ החוצה בסדקים ועושה עליך רושם, אבל זה לא כולו אור. אם תרצו אפשר לדמות את זה, ויש דמיון בדבר, אור הלבנה. אור הלבנה הוא לא אור חזק, אלא יש ביטוי שאור החמה הוא שבעתי, אבל הוא אור שהוא מחזיר את אור החמה. האור הזה הוא גם כן מכונה בכמה מקומות בחז"ל כזיו, זיו של הלבנה. וזיו הוא מדבר הרבה פעמים גם כן, דווקא בגלל עדינות המצב שהוא מתאר, הוא מדבר על משהו פנימי, משהו שהוא עדין יותר והוא לא כל כך ממשי, אבל הדבר הזה הופך להיות לישות שלמה וממשית במשך הזמן. כלפי מה הדברים אמורים? חודש אייר מהווה את הייתי אומר התומך העיקרי של הגשר הזה שעובר מפסח לשבועות. והגשר הזה מדבר עליו כבר ספר החינוך, שורשי המצווה של ספירת העומר, שאנחנו גם למדנו על זה בפרשת השבוע. הגבר הבדלי תמיד אהב גם לחבר עניינים, בדיוק היום הזה, זה בדיוק פטירתו של פלוני, זה מתאים לפרשה, זה מתאים לתאריך, זה מתאים ידיעותיו הרב גוניות גם אפשרו לו, הוא עשה את זה שידע לציין את המיוחד, וזה אגב דבר שכתוב כבר אצל נדמה לי גדולי החסידות, שכמו שיש מושג של 30 יום קודם החג שואלים ודורשים ברכות החג, ובחג עצמו אז כתוב ללמוד את הלכות החג. כך כל אירוע חשוב בתולדות עם ישראל, או אם זה יורצייט או לידה או מעשה, כמו הלוח הזה, דבר בעיתו או משהו שמציין מה קרה בכל התאריכים של כל יום ויום, אצל חסידים היותר הייתי אומר מטה הלכתיים, אז בגלל זה לא מנתחנו כמעט כל השנה חוץ מהי בייר, אז תמיד נפטר מישהו, תמיד קרה משהו, אז כך שיש לך פה בעצם חיבור, חיבור אגב בין, גם עם פרשת בהר, שזה גם כן ספירה, ספירה לא של ימים, ספירה של שמיטות ויובלים, למעשה שהרב הדרי כתב עליו ספר שלם בעצם שבתה של שביעית. אבל אומר ספר החינוך שבעצם אבותינו השתחררו ממצרים בתקופה בניסן, מכת בכורות הביא לכך שקומו צאו ויוצאו, אבל הדבר הזה הוא לא דבר שלם, ולכן סופרים את העומר. באמת החינוך שואל למה לא סופרים את העומר מליל תתבר, לחבר את זה לשבועות, למה מתחילים רק בתזיין. אז הוא אומר, זה היה משכיח או מכה או גורם לאחברה, משום חיברות של הרעיון של חיבור יציאת מצרים לשבועות, אם היינו גם את זה מרכזים בליל תתבר. אז לכן אנחנו עושים את זה בליל תזיין, אבל דבריו ברורים שבלי מתן תורה, בלי, אני הייתי אומר את זה, הוא לא אומר את הביטוי הזה, אבל הייתי אומר את זה, החירות הפיזית איננה שווה בלי הלך הבן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. ואת זה אנחנו משיגים בתום הספירה ביום ה-50 בחג השבוע. אז כך שבעצם יש לנו כאן באמצעות ספירת העומר גשר מתוח בין פסח לשבועות. הגשר הזה, כמו כל גשר, צריך תומכים, צריך אדנים שעליהם הוא נשאר. אז התומך העיקרי מבחינת כמות הזמן של אותם 49 יום, גם כיחידה שלמה, זה חודש אייר. חודש אייר הוא באמצעו, הוא בעיצומו של אותה תקופה שמחברת בין יציאת מצרים לחג השבועות. וכאן בעצם נשאלת שאלה יסודית. אין לך בן חורין שהוא יותר מועד לפורענות ולסכנה של ירידה רוחנית מאשר עבד שמשתחרר ואין עליו עול אדון, אבל אין עליו גם עול אחר, והעבד הזה הוא עבד ששקוע במנתת שערי תומה. מה יעשה הנער ולא יחטא? איך אפשר לתת לאנשים דרור כאשר הם למדו והפנימו את כל התרבות הזימה והשחיתות והתועבה והחומריות של מצרים, ואין לך מי שיותר מפנים את זה מה שעבד. עבד הבית יודע את כל מה שקורה בבית יותר מאשר לפעמים הידיד הטוב ביותר שבא לבית, יודע את אורחו וריבו, את מנהגיו, את שיגו ושיחו של אדוניו, את מה שקורה בחדרי משכבו ובחדרי ביתו, כי הוא עבד, מתייחסים אליו ככלב הבית או משהו כזה, במיוחד בעת העתיקה, והוא באמת סופג את זה. ומדברים פה על עבדים לא פשוטים, עבדים אינטליגנטיים שהם יהודים או יהיו יהודים, אז הם ודאי ספגו עד הסוף את טומאת מצרים. וברגע שיש עליהם עול אדון, אז אל ישו בדברי הבל, כן, תכבד המלאכה. אז יש מה שעוצר באדם ומרסן אותם. אין להם זמן יותר מדי לכתוב, איך כתוב, הבטלה מביאה לידי שעמום ולידי זימה ולידי הכל. עבדה בהפקר הניחה לזילה לפריצה, אומרת הגמרא בגיטין. ולכן לפי רבי מאיר זה לא זכות לעבד, הם לא ודאי שזה זכות לעבד להשתחרר, כי הרבה פעמים נוח שאתה נמצא במסגרת ברורה ומחליטים בשבילך ומעסיקים אותך ומזינים אותך וכל צרכיך על מישהו אחר, אומנם אתה עבד, אבל זה גם נותן לך אפשרות, נותן לך מכובדות, אתה יכול, אין חיי נישואין, שפחה, הכל זיל עליהם, פריץ עליהם, כל זה בעבד. אז הדברים האלו הם בוודאי יכלו, עלולים היו להתקיים בצורה מאוד מאוד חריפה אצל העבדים האלה שכעת יצאו ממצרים. אז בשבעה ימים הראשונים הם עוד היו אחוזים פאניקה שמה אדוניהם הקודמים יצליחו להשיג אותם ולהשיב אותם מצרים. אז זה מה שהרי פרו עשה יחד עם חילו, יצא לרדוף אחריהם ואיך שלחנו את ישראל מעובדינו, והם פחדו. אבל אחרי שביעי של פסח, שראו את אדוניהם, את צונם, טובים בים, אז בכל הנה הדרך פתוחה לבילוי פרוע של עבדים שיודעים מה זה נהנתנות מחצרות האדונים המצרים שלהם. מה יעשה? למה לא ניתנה תורה מיד, מילים אחרות? מה תפס אותם? מה הם העסיקו את עצמם בימים האלה? אז רש"י קצת עונה על זה, אבל אני לא בטוח שזו תשובה מלאה. רש"י אומר, שם שם לו חוק ומשפט ושם ציווהו, אלו מצוות שנצטוו במראה, כתוב כדי שיתעסקו בהם, יתעסקו במצוות. זה אגב דומה למה שהיה לפני יציאת מצרים, כתוב ויעבור עלייך וירך ותרום ויריעה, והערך מתבססת בדמייך, הוא אמר לך בדמייך העיר, בדמייך העיר. מה פירוש? ראה שאין להם מצוות להתעסק בהם, אז נתן להם שתי מצוות של דם, מצוות מילה ומצוות קורבן פסח, זה נתן להם חיות. אבל שם זה לא בגלל שהם עלולים לחטוא כיוצא בזה, שם זה שהם צריכים איזושהי זכות, איזושהי קדושה התחלתית לפחות, כדי להיות ראויים להשגחה העליונה, לצאת ממצרים. אבל כעת אני מדבר מזווית אחרת. אז רש"י אומר, טוב, מצוות במראה, האמת שאם לומדים את המצוות האלה של שבת ופרה והכל, יש הרבה מה ללמוד. אפשר ללמוד את זה שלושה או אפילו ארבעה סדרים. אבל לא היה יותר פשוט שהם יקבלו את כל המצוות מיד. מה, יש באמת בעיה, למה דווקא מצוות האלה, ומה זה יתעסקו עם מה? יתעסקו עם הם לקיים, ויתעסקו עם הם ללמוד. אז לפי ספר האגור מלמלי, חלק מכל מצווה זה ללמוד את המצווה. זה דין במצווה, זאת אומרת, בכל תלמוד תורה שקשורה, קשור למועדים או לחגים וכולי, או לעניינים אחרים, יש בעצם מצווה כפולה, גם לא למועדים, ציצית, כן? יש מצווה ללמוד הלכות ציצית, סוגיות במסכת מנחות ועוד, וזה גם חלק ממצוות ציצית שתדע ותבין את ההלכות ואת העניינים ואת היסודות של מצוות ציצית. טוב, אז אולי גם זה קלות. ואף על פי כן, זה תירוץ חלקי. למה הם לא יכלו לקבל מיד תורה? התירוץ הוא פשוט, כבר אמרנו, וזה קשור ללג בעומר, יום... לפי חסידות זה יום קבלת התורה של הנסתר, כאשר רב שמעון בר יוחאי נפטר, גם זה לא ברור אם הוא נפטר בל"ג בעומר, זה לא כתוב בשום מקום, אבל לפי המסורת העממית הפשוטה הוא נפטר בל"ג בעומר, ובעידר הזאת המתואר שכאשר הוא נפטר הוא מגלה סתרי תורה שקיבל רשות מההשגחה העליונה לגלות, ושם באמת כתוב העניין הזה, זה לא מופיע, אם אני לא טועה, במקורות אחרים, שהם היו בממתת שערי טומאה, ואחר כך הם תקנו כל יום ויום, והפכו את זה לממתת שערי קדושה. בסדר, זה כן כתוב. אז הדבר הזה הוא בעצם התקופה הזו, הם עדיין בטומאה. הם צריכים להתכונן, הם צריכים לבוא לתיקון. אבל עדיין אין לנו תירוץ ברור במה הם מתקנים. באמת במצוות האלה שקיבלו במראה בלבד? לא משמע, זה סוג של התעסקות שלא שיהיה לך חצי משרה. משהו, אני יודע, שני שליש משרה. אבל זה לא משמע שזה תופס אותם כמו עבדות. הרי זה כתוב, תחילה עבדי פרו, עכשיו עבדי השם. כן, הקדוש ברוך הוא קנה אותם בזה שהוא פדה אותם מהבית עבדים של מצרים, להיות עבדיו יתברך. אבל זה נאמר על מתן תורה, זה נאמר כאשר הקדוש ברוך הוא לגמרי מופיע עליהם, יורד בענן כבודו על מציע השמיים, שומע שמיים על סיני, ואומר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז זה כתוב, אני השם אלוקיכם שהוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. כל זה נאמר אחר כך, כל זה כבר בתורה, זה לא במערב. ורק אז יש להם באמת תחליף מלא לעבדות מצרים בעבדות השם. להבדיל, כן, שזה עבדות של קדושה, שאין לכם בן חולים מי שעוסק בתורה, אז נגמר השחרור. נמצא שעדיין הבעיה דורשת פתרון. אז לעניות דעתי, אפשר, הרב סולובייצ'יק תמיד היה מתעמק במנהגים. יש מנהגים של שטות, יש מנהגים שהם מנהגים שליליים, הרבן אותם אומר שיש מנהגים שזה אותיות גיהנום. זאת אומרת, זה תמיד אותיות גיהנום, אבל שזה באמת מתבטא בכך. אבל רוב המנהגים, כמובן, יסודתם בהררי קודש. כן, מנהגים, מנהגי ישראל, מנהגי ישראל דינו. אז יש מנהג של עדות המזרח דווקא, האשכנזים גם אומרים, אבל האשכנזים עושים את זה אחרת. אבל יש מנהג של עדות המזרח שלומדים פרקי אבות בשבתות שבין פסח לשבועות, ולא יותר. לא פחות ולא יותר. ללמוד מידות, ללמוד ערכים, ללמוד מוסר.
מנגנים את המשנה.
מנגנים, לומדים, מפנימים. זה בעצם יסוד המנהג. יסוד המנהג דרך ארץ קדמה לתורה. יסוד המנהג להפנים מידות ולהיות ראויים על ידי זה לתקן את הממתת שערי טומאה לממתת שערי קדושה, ואז דרך ארץ קדמה לתורה יוצרת את ההכנה שאתם ראויים לקבל תורה. אשכנזים ממשיכים ללמוד פרקי אבות עד ראש השנה, כי הם צריכים יותר תיקון כנראה. הם צריכים עוד יותר לעבוד על המידות. אבל זה ברור, פרקי אבות זה הבסיס המוסר והערכים והבן אדם לחברו, והרמב״ם כבר כותב את זה הקדמה לפירוש המשנה, מדוע פרקי אבות מופיעים דווקא בסדר נזיקין, שהדיין יותר מכל אדם חייב לתלמין את המידות של עצמו, של בעלי הדין גם. זאת אומרת, זה הנשמה היתרה של ההלכה. ואותה נשמה יתרה של ההלכה צריכה להקדים להלכה. זה הפירוש שמן דרך ארץ אין תורה. אגב, הביטוי דרך ארץ קדמה לתורה, אני לא זוכר איפה הוא מופיע. בפרקי אבות זה מופיע בנוסח אחר.
אין תורה
אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה. זאת אומרת, אלה שני תאומי צפייה שמחוברים אחד לשני. אבל כנראה זה מופיע במקור אחר, דרך ארץ קדמה לתורה, ככה העולם מנסח את זה. וזה ודאי נכון, זה ודאי נכון. אם מלאך השם צבאות תורה יבקשו מפיו. ולא הבא לבקשו תורה מפיו. זאת אומרת, אין לך אפשרות אפילו להעמיד רב. אם אינו דומה לך כמלאך השם צבאות, אם אין לו איזה בחינה של מלאך, בחינה של עליונות. אז הדברים הללו הם ההתעסקות של התקופה הזאת. ובעצם האור של הזיו, זה עדיין לא אור שלם. מתי אנחנו נזכה לאור השלם? באש הגדולה של סיני. האש הגדולה של סיני זה כבר אור שלם. אז אנחנו מגיעים למצב, אני אמרתי, אלוקים אתם, מעליון כולכם. זאת אומרת, הם חזרו למצב שהאדם הראשון קודם אחר, הם נתנקו מזוהמתו של נחש. זה האור הגדול. אור זה תמיד תיקון, אור זה תמיד משהו חיובי, האור הגנוז, האור מדבר על הדבר הקרוב ביותר שאנחנו יכולים מבחינה חזותית, פיזיקלית, לחוות מגדלות השם, זה האור. לא במקרה גם להבדיל בפיזיקה, החומר הכי מהיר, מילים אחרות, הכי רחוק מכבדות וממסה ומשקל, זה אור, המהירות של האור. זאת זאת אומרת, אנחנו רואים פה את ההיקף העצום של האין סוף, ועד כמה שאנחנו מסוגלים לתפוס את זה לפי ערכנו. אז זה האור, זה האור של מעמד הר סיני, האש הגדולה. אבל עד שאנחנו מתקדמים לקראת זה, אנחנו עדיין בתחום של זיו, לא אור שלם, לא אש גדולה, אלא זיו. הזיו הוא כאמור הבריח התיכון של התקופה הזאת, שבה בספירת העומר אנחנו מגיעים לידי תיקון. אבל יש פה נקודה עוד יותר מעניינת, ואולי נחדד את זה, את המעבר. פסח אורה הוא גם אור, כן? שחרור, יציאת מצרים. אז אמנם החינוך שציטטנו אומר שאין לנו כאן שחרור מלא עד מתן תורה, אבל בכל אופן, אבל יש פה נקודה שכדאי לשים לב אליה, שלא תמיד שמים לב אליה, והרש"י מזכיר לנו אותה, וזה במדרש. חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אז יש כאן שני פירושים. חמושים, הכוונה עם כלי זין, כלי נשק, כן? להיות חמוש. אבל יש פירוש אחר, מדרשי, שרש"י לא מביא סתם מדרשים. רש"י רוצה לסרטט את האווירה הקשה, המיוחדת, ששררה. אחד מחמישה עלו ממצרים, וארבע חמישיות מתו בשלושת ימי אפלה. כלומר, השלושת ימי אפלה האלה, שהיה שיח חשיכה, לא קמו איש תחתיו והכל, יצר מצב שגם בעם ישראל מסתם לא היה בית שאין בו מת. כלומר, זה יצר מצב נורא ש-80% מהעם נכחדו. אני לא רוצה לצאת ממצרים, כנראה אצלם התקיים העבדה בפקר המיכלה, הם אלה שמה שנותר מהם אחר כך מתגעגעים לקישויים והבטיחים וכל הדברים שהיו במצרים חינם, הכוונה חינם מהמצוות. תבן לא ניתן להם בחינם, אז אוכל ניתן להם בחינם, חינם מהמצוות, כלומר בלי אחריות. על כל פנים, איך שלא יהיה, עם ישראל יוצא ממצרים חבול ופצוע בצורה שקשה לעלות על הדף. קשה לעלות על הדף. והדבר הזה, אם ללכת בסגנון של הרדארי, מזמין את המעשה המפורסם שמסתם שמעתם עליו כבר, אבל כדאי אולי להזכיר אותו. אחרי השואה, אני לא יודע אם זה היה בגור או בבלז, התאספו שרידי הפליטה בבית מדרש בארץ ישראל, בשנה אחרת של חג הפסח. ואז הגיעו הרבה ערבי, שהיה ערבי מבלז. כל פנים הוא הצליח ללכד את לפי כתובות וחיפושים את אלה מהחסידים שעלו לארץ, היה לו בית מדרש ברחוב החדן בתל אביב. זה ודאי הרב הדרי יכל לספר, הוא גדל ליד זה. והייתה אווירה של בכי, נזכרו בבלז שלפני המלחמה, נזכרו בכל ההדר והתפארת, וכל הקרובים והאחים וההורים וכל החברים, שכל אלה שעלו במסרפות שמיימה. איך אפשר, כן, איך אפשר לחגוג באווירה כזאת? ואז הרבי דיבר על, על, על מה שבני ישראל שרו שירה, כן? אז ישיר משה בני ישראל שירה הזו. השירה הזו הייתה בסך הכל חודש ושבוע אחרי ש-80% מהם מתו ונהרגו ולא יכלו לצאת ממצרים. אז הייתה מועקה אדירה בכל התקופה הזו, כן? איך אתה יכול לשיר? איך נשיר את שיר השם על אדמת נכה? אז כאן זה שונה אמנם, זה גאולה, אבל אף על פי כן, איזו צורה יש לגאולה כאשר ארבע חמישיות מהם נותר מאחור. אלא זה הפירוש ברש"י, כמדומני שכך שמעתי, אז ישיר משה, אז רש"י מביא מדרש, אז ישיר העתיד לבוא. אז, מה זה אז? לעתיד לבוא. כלומר, לא כתוב אז שער, אלא אז ישיר. מה רש"י מתכוון פה לחדד? רש"י לא מביא סתם מדרשים, רש"י הוא פשטן. גם כשהוא מביא מדרשים, אז אם זה לא פשט במילים, וזה ודאי לא הפשט הפשוט במילים אז ישיר שמדברים פה על השירה של עתיד לבוא, אלא מדברים על משהו שער אז. והפשט הפשוט זה מה שרש"י אומר, אז עלה בליבו שישיר, או אז נהג מנהג של משוררים, אז מתאים הפועל ישיר. אבל עדיין, למה הוא מביא את המדרש? כי יש פה את הבעיה, איך הם יכולים לשיר בלב שלם ושמחה גלויה? תירוץ, כאשר אתה מתחבר לעתיד לבוא, כאשר אתה מבין שגם המוות וגם ההסתלקות היא בעצם מצב צבירה אחר, אבל זה קיום. זה קיום, קיום בעולם הבא, קיום לעתיד לבוא, קיום בגן עדן, קיום בעולם העליון. ברגע שאתה מתייחס ככה לכל המערכת הזו של חיים ומוות, אז אתה מסוגל גם להתנחם, אז אתה מסוגל גם להרגיש אחרת. זו הייתה הרגשה של עם ישראל אז, וזו צריכה להיות הרגשה שלנו היום, ככה מערבי בקפשין בב, בחג הפסח, בשביל של פסח. גם החסידים התנחמו ולו במקצת. הדבר הזה הוא באמת עניין שמצביע על כך שהם יצאו מחשיכה לאור. חשיכה נוראה של שלושה ימים שקצרה קציר דמים היום. ואז הם מגיעים לאור הגדול, האור הגדול הוא מתן תורה. האש הגדולה עד כך שהם לא יכלו לעמוד במתח הרוחני. אמרו, אל ידבר עמנו אלוקים תנמות. פשוט זה היה מישהו שנשמתם יוצאת. כתוב באמת באחד המדרשים שנשמתם יצאה טל אורות, והתורה החזירה כאילו תחיית המתים. החזירה להם את החיות עלי האדמות. אבל באמת הם לא יכלו לשמוע יותר זולת שתי הדיברות הראשונות מפי הגבולה. שני הדיברות הנוכי ולא יהיה שמו מפי הגבולה, את השאר זה כבר משה ידבר. והעניין הזה של המעבר משיח השכה, מתהום הנשייה העמוק ביותר של שלושת ימי חשיכה שקדמו ליציאת מצרים, אל האור הגדול של מתן תורה, זה עובר דרך ימי הספירה. וכאמור, החלק הגדול, החתיכה הראויה להתכבד ביותר של הפרק הזה של מלכת ימים, זה בחודש אייר. חודש אייר הוא המוביל את הזיו שהולך ומתעצם, הולך ומתחזק. גם יום פטירתו, אם אמנם זה היה בל"ג בעומר, של רב שמעון בר יוחאי, מציין מושגים יסודיים וברורים של אור. וקודם כל אנחנו יודעים שאז מתגלה כאילו ספר הזוהר. מה זה זוהר? זוהר זה אור. ושוב, זה לא סתם אור, זה אור דומה לזיו. זה אור פנימי שיצא החוצה. הוא לא יוצא לגמרי, כי אחר כך שוב הוא חוזר להיות תורת הנסתר. ועדיין נאמרה הלכה ש... הם מלמדים מעשה בראשית ומעשה מרכבה ברבים, אלא מעשה מרכבה ליחיד, מעשה בראשית עובדת שלושה, אבל זה המשנה בפרק שני בחגיגה. אבל בסופו של דבר אנחנו עדים פה להתנוצצות של אור גדול. זה הזוהר, זוהר, כן? יש דברים מעבר לכך, וההידרזותא, שזה הקטע בזוהר שמתאר את פטירתו של רב שמעון בר יוחאי, אז כתוב ששני דברים. דבר אחד, שהשמש לא שקעה כל עוד היה לרב שמעון בר יוחאי רשות לגלות ספרי תורה לתלמידיו שהקיפו את מיטת חוליו, את ארז דווי שלו. אבל השני כתוב שאש לכחה את מיטתו. איזה אש זו? זו האש של מתן תורה. כמו שאמרנו, שבחסידות ל"ג בעומר נחשב ליום הגילוי של יום מתן תורה של הנסתר. יש אמרה חסידית אחרת, שבחג השבועות אז נאמר בקול, עד כדי כך ברור שהעם רואים את הקולות אפילו, רואים מה שאי אפשר לראות, כן? של הנגלה. את הנסתר, כביכול, בורא עולם, לחש למשה בשקט, באוזניך בלבד. כן? אבל כל פנים, ל"ג בעומר, לימים, רב שמעון בר יוחאי, זה יום שהתגלות, של התפרצות של אור, אור גדול, באמצע הזיו, שהוא עדיין מעין חשיכה, שהוא עדיין נושא עמו את השארית ואת הזיכרון של חשכת מצרים, תומת מצרים, כל מה שמתקשר לעניין הזה. אם אנחנו רוצים להעמיק עוד יותר את הדברים הללו, אז יכולים להתייחס לזה גם מהזווית הציונית. הרב הדרי היה באמת אולי דמות מאוד מיוחדת במובן שהוא הצליח לשלב, זה לא פשוט, קשה לשלב יהדות עם דמוקרטיה וקשה לשלב ציונות עם צבא וכל מה שנתקשר עם יהדות של פעם. יש בעיות, אתם יודעים שיש בעיות, בעיות טכניות, בעיות אחרות. אנחנו הולכים לפי רב ציודה שכתב מכתב, זה נמצא אצל הרב ליפשיץ, נתן לי פעם צילום שלו, שבני ישיבות, הם, הצבא שלהם זה ללמוד תורה, הם פטורים לצבא. ואפילו ההסדר של מרכה, אז מה הוא? מלחמת מצווה יוצאים, אז לצאת למה? אז תהיה לפחות מסוגל באותו אימון קצר של שלושה חודשים או חצי שנה, זה לא הסדר, זה אידיאולוגיה שונה. לפחות תהיה מוכן למלחמת המצווה, אבל בעצם כשאתה יושב לומד, אתה פטור מצווה. צבי יודע, היום לא יודע אם אותו אומרים את זה במרכז, אולי כן, אולי לא, אבל זה מכתב שמוצא אצל הרב ליפשיץ בשנת תפשינטט, כשהוויכוח היה בנושאים הללו. אז הרב הדרי היה אדם שבאישיותו הצליח, לא כמו בערי מקרם ביבנה. קרם ביבנה, הרב גולדריק זצ"ל תמיד אמר, והתלמידים מאוד לא אהבו את זה, ואני מבין שקשה לחנך בכיוון כזה, זה לא פשוט. שאנחנו בדיעבד. הרב דרי אבטם לא אמרנו את זה כזה, שאנחנו בדיעבד. אבל הוא הצליח גם להראות באופן אישי איך להיות בן תורה ברמה חברה ושסע גידר. איש ספוק תורה, ספוק ידע תורני, משלב את הכל, חי לפי זה. מצד שני הוא גם ציוני, ציוני גמור. עם הסתייגויות מסוימות, הוא לא אמר הלל עם ברכה, הוא לא אמר תפילה בשלום המדינה, והיו לו נימוקים מסודרים, כן? לא לומר הלל עם ברכה, כי אנחנו הולכים לפי הרבנות הראשית בישראל, מאוד כיבד את הרבנות הראשית. ודיבר בעובדה שהוא מאוד כיבד את העובדה שהוא אמר, אתה לא רק רב שכונה, רב שכונה הוא חבר הרבנות הראשית לישראל. אתה מועסק על ידי רבנות ירושלים, שהיא מועסקת על ידי הרבנות הראשית לישראל. הוא היה איש גם של מה שנקרא ממלכתיות, גם במובן הדתי והרבני של המושג. מאוד התפלא שפעם עשיתי פה בשבת חתן אחד מבניי, עלייה לתורה. הוא מאוד התפלא שלא הזמנתי את רב אביגדור ואת הרב מדינה. אתם כולכם חברים באותה גילדה. רבנות פסקה לומר הלל בלי ברכה, אומרים הלל בלי ברכה. בקשר לתפילה שלום המדינה, אז כאן הוא אמר, הוא הכיר היטב יותר מרובנו את כתבי עגנון. מה לעשות, עגנון זה לא כתובת בשבילו לחבר תפילות. תפילה של מדינה חיבר שיימן. זה לא תפילה ש... אם היה מתחבר על ידי הרב זווין או הרב הרצוג או מישהו בשיעור קומה כזה, אז כנראה כן היה. אני מתכוון לומר שהיה אדם שחש, יכלו לראות את זה עליו בשיחות שלו ביום ירושלים או ביום עצמאות. הוא חש בכל מהותו ובכל ישותו את ההתחלת הדגולה. אבל זה לא אומר, גם אצל הרב סולובייצ'יק זה היה אותו דבר. הרב סולובייצ'יק התנגד, הוא היה ציוני גדול, אפשר לקרוא את כל דודי דופק ועוד מאמרים. צד שני הוא התנגד לאמירת הלל בכלל, אפילו בלי ברכה. הוא אמר, בסדר, רוצים להגיד שיגידו בסוף התפילה. לא משנים את נוסח המסורת של התפילה. יש מושג להיות שמרני במנהגים, וזה באמת היה מאוד יסודי. כל פעמים אם אנחנו חוזרים עוד לדברינו, אייר, אני השם רופאיך. אייר כל כולו חודש של זיו, כל כולו בעל פוטנציאל פנימי שלא יוצא לגמרי לאור, אלא מתמצץ ויוצא בל"ג בעומר, ומגיע לסיאו, לפסגתו, בחג השבועות. אבל אי אפשר להתעלם ששני התאריכים של ראשית צמיחת גאולתנו של מדינת ישראל המתחדשת זה ה' באייר וכ"ח באייר. זה אומר משהו. והרב רוטנר, אולי הזכרתי את זה כבר פה, הרב רוטנר בעצמו אמר, יש שלוש גישות כלפי ה' באייר. יש גישה ש... חתד גאולה, יום קדוש, כן? יש גישה שזה מעשה שטן, במטור הקלטה, סטמה. ויש גישה שפשוט להתעלם מזה. להתעלמים מזה, זה כלום. הרב רוטנר אמר, אני לפי מצבי הרוחני אמור להשתייך לגישה להתעלם מזה. אני לא אגיד זה מעשה שטן, אני גם לא מסוגל להגיד. אגב, רב שלמה זלמן אוירבך, זה כתוב בהשמטות של ספר התודעה, לא הוציאו את זה לאור בסוף, אבל חנוך בן ארזה הוציא לאור קונטרס, שבו הוא מדבר על יום עצמאות, בשם הרב אליהו קיפוק, בספר התודעה, שהיהודי בעל שיעור קומה, כפי שרואים בספר כולו. אז הוא מביא שם, רב שלמה זלמן אוירבך, זה הצער, אף אחד לא יכול מבחינת שפת ההלכה, שום זלמן אוירבך היה איש ההלכה, אף אחד לא יכול להוכיח שזה התחלת הגאולה, ואף אחד לא יכול להוכיח שזה לא התחלת הגאולה. במילים אחרות, ההלכה אין לה תקדימים ברורים של מושג שנקרא התחלת הגאולה. יש גלות ויש גאולה. התחלת הגאולה, הגוג התחלת הגאולה, להתייחס לגאולה, זה דבר שהוא בעצם הווייתו לוט בערפל. אבל הוא לא שאל את זה, הרב רוטנר אמר, לכאורה הייתי צריך להשתייך לאלה שפשוט מתעלמים מהתאריך הזה. אבל כאדם שמרגיש שישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא, הוא תמיד היה אומר ישראל, הכוונה תולדות ישראל. לא רק המיעוט ישראל, אלא גם תולדות ישראל. ההיסטוריון באופיו, גם קצת בהשכלתו. הוא מאוד עודד, למשל יש ספר באוצר ספרים של תלמיד שלו, הרב רוטנברג כתב, איך קוראים לזה, תולדות המולד נדמה לי, לא זוכר, זה 10 כרכים. אז מתמססת שם הסכמה מאוד חמה שהרב רוטנר. הרב רוטנר היה, ראה את עצמו בין היתר, בצדק, היסטוריוסוף, פילוסוף של ההיסטוריה החז"לית והיהודית. זאת אומרת, אני לא יכול להתייחס לדברים כאלה מדהימים מבחינה היסטורית ככלום. שום דבר לא קרה? איך אפשר להגיד שום דבר לא קרה? מה קרה? אינני יכול להגיד, למרות שהוא בהתחלה תמיד שהרב קוק, אבל אחר כך הוא התחרד יותר. אבל אני לא יודע מה קרה, אבל שמשהו קרה זה בוודאי. זה ודאי שמשהו קרה. לי היה נדמה שהוא מתכוון לו מה זה התחלת הגאולה, אבל זה לא קובע דילים. משהו מעין מה שרב שלמה זלמן אוירבך. אני לא מביע פה את השקפתי, ודאי לא את השקפת הרב הדרי. הרב הדרי כן נקט שזה ראשית צמיחת גאולתנו. אבל אני רק מחבר את זה למה שדיברנו. אייר זה זמן של אני השם רופאיך, זה זמן של תיקון. מסתם זה גם תיקון, או הפוטנציאל של תיקון, של הימים האלו שהם חגי מדינת ישראל. איך מתקנים את זה? ודאי לא על ידי קצב ששופכים על כל אחד או מנגל שעושים בכל אי תנועה במרכז תל אביב. זה לא התיקון. מה?
נפלוף.
למצוא את המקום, אז מוצאים את זה אי תנועה ירוק. היום יש דשא סינתטי, אז מוצאים על זה.
זה ההפטרה של היום.
אני שמח שאתה משתתף. בכל אופן, העניין הזה... העניין הזה הוא בוודאי פוטנציאל של התעלות ותיקון למי שמרגיש עם זה את בית חייו. מי שלא מרגיש ולא יתכנת לזה, אז הוא לא מרגיש, אבל צריכים להתייחס לזה בתחכום. ולא היה אדם יותר מתוחכם שהכרתי באופן אישי מאשר 3 האלה שהזכרתי באחד המכתב. רב רוטנר, הרב שפירא והרב הדר. כולם זכר צדיקים לברכה. אני רוצה גם קצת להתייחס לנקודה עמוקה שהתקיימה באישיותו של הרב הדרי, ובזה נסיים. כי אני לא מספיד, אני רק לא יכול שלא לדבר גם על הרב הדרי קצת. הרב הדרי מצד אחד היה אדם, איך הרב קץ היה אומר עליו, אריה אישג מי לא יירא. כן? כל חזק, הייתה לו מה שנקרא התגלות גם פיזית של מנהיג, של אדם שיוזם ואדם שמושך אחריו את הצום. מצד שני, הוא היה אדם שזה היה יותר קשה להכיר. רואים את זה עכשיו, אחרי, זה לא אחרי מות קדושים במובן הציני של המושג, אלא רואים את החלל שהוא מילא, רואים אהבה כלפה. אם היית מגדיר אותו במיוחד בשנות הביניים שלו, כשאני הגעתי לישיבה הוא היה בשנות ה-40 שלו, אז אני הייתי עוד בשנות ה-20 שלי, אז זוכר, מושג אהבה לא כל כך התחברה איתו. הוא היה תמיד אומר, אני פה המפקד האזורי, אני, אתם יחידה בעזר, אני עם אחד שלכם. כן, הוא, אדם לא היה מסודר, הוא הקפיד על סדר, בין היתר מבחינה תורנית. אין חולצה בחוץ, הוא גם לא כל כך אהב את הטי-שירט, יש פה עוד מישהו בלי טי-שירט? קשה למצוא, חוץ מהרבנים ועד כמה, בודדים. אבל, כן. אבל זה עוד איכשהו סבא, כל עוד זה היה בפנים, בתוך הנכנסה, זה היה בחוץ, זה כבר היה חמור, וסדלים בלי גרביים מנחל שמי. מורשת גם של קרן ביבנה. אתה צריך לראות, תקבל מישיבה, ואם זה לא היה מסודר או משהו, חייל, סדר את תלבושתך, כן? סדר את הופעה, הקפד על הופעתך. היה כאילו נובח פקודות כמו רס"ר משמעת מקצוע. אני מתכוון המילה אהבה, מושג שרוך והכל, לא כל כך התחבר איתו, אבל זו הייתה טעות אופטית. היה איש מאוד מאוד רגיש לזולת, היה איש מאוד מאוד חם שהסתיר את זה מכל מיני סיבות של אופי ואולי גם אילוצים או הנהגה, ואני יודע שהוא דאג, אהב לראיין אנשים, מי זה אבא שלך, מי זה אמא שלך, איפה הם גרים, מאיפה הם עלו, מי היה סבא ומי היה סבא רבא. וזה, הוא רצה ללמוד, כל אדם אצלו היה סוגיה, הוא רצה ללמוד ולהבין אותו, ולפי זה, הוא היה מחנך גדול, הוא היה גם ידיד. לי הלך גם רב, גם מורה, וגם ידיד, ידיד נפש. היו דברים ש... מי אני יכול לדבר היום עם דברים שדיברתי איתו? כמעט ומדם כזה. לא שגדולתי, אני מתכוון, במובן הזה היה לנו, עברנו קצת דרך מסלול דומה. יישוב זה מאוד, מאוד אהב שבאתי מהיישוב. כן, קולדסקי והכל. קולדסקי היה איש מאוד מיוחד. הרב דרי ראה אותו כמודל חינוכי.
מי?
זה היה מה?
הרב
קולדסקי, ראש שיבת היישוב החדש. כן, היה איש קרדם מאוד, היה איש ספרטני. זה חלק מהקפדנות כאילו של הרב דרי. אבל הוא היה הרבה יותר חם וידידותי על זה שהרב קולדסקי. את הפיקחות שהרב קולדסקי הוא ירש. הייתי אומר שהוא גם עבד קשה, וזו הסיבה שהוא התחבר מאוד לשבת, שבתה של שביעית, הספר לכבוד יובל השבעים שלו, זה השבת, כן. שבת אצלו תפסה מקום מיוחד, כולי יומי מיני מתברכים, כולי יומי מיני מתקדשים, מתכוננים לקראת השבת. השבת זה ביתיות, הבית היהודי נבנה בשבת. הרב הדרי טרח מאוד לתת הרגשה של ביתיות לתלמידים. לפעמים הוא נעזר ברבנית, לפעמים הוא נעזר ברמים, לפעמים הוא נעזר ככה, נעזר אחרת. אבל עם זאת הוא ידע לשים לזה מעצור. ככה ביתיות לפעמים עברה את הגבולות ונהייתה כמנהג בני עקיבא, שלגמרי ככה בית חם, בית קר, מדינות ביחד, ציורים ביחד. הרב הדרי לא כל כך גרס, ובסופו של דבר היה סלבודקאי, הרב הרם, הראש שירה צריך להיות נכבד, צריך להיות קצת למעלה מהמחנה, כן? צריך להיות תחינה בעיר ומגשת אליו. אבל עדיין התפרץ מדי פעם הזיב ההרגשה הזו לתת ביתיות. וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רצה מאיתנו בתקופה הזו לפני מתן תורה. להכניס אותנו לבית. איך נכנסים לבית? דרך תיקון המידות, דרך קדושה, דרך ריפוד כל השטח במשהו שהתורה תנחת עליו נחיות הרכה. כן? כל זה מאוד איטים לאידיאולוגיה החינוכית וגם להנהגה הרבה של הרבים. אז כך שהוא באמת יש לו הרבה מאוד מה לדבר עליו, כי הוא היה אדם כל כך רב גוני וכל כך רחב, שבאמת קשה מאוד כמה דקות שנתתי בעצמי לסכם אותו. לא מספיד, לא התבקשתי להספיד, ואם פעם נספיד אותו אז נדבר איתו. בינתיים יהי זכרו ברוך ונתכונן בצורה נכונה דרך האורות. כן, אנחנו מדברים הרבה על אורות בלי להבין מה אם זה אורות הראייה והכל, וגם זה אורות, אוריינות, אורייתא, זה אותה, הכל אור. מושג אור הוא מושג מאוד ברור. אגב, גם זה הרב הדרי מסתבר היה יכול לצטט פה ושם פילוסופים אחרים. המושג אור הוא בכל התרבויות מסמל חוכמה. הסמל של החוכמה זה אלומות אור. חלק מהדבר. אז יהי זכרו ברוך ונלך לבוא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.